ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום שלום לכם, רשות כל הנוכחים, רבנים, תלמידים. אז מה שנדבר היום, הבנתי מהרב רוני שלא כולם הגיעו באמצע בדרך, אבל כל פנים זה נושא שבטח כבר מתחילת המסכת מתעסקים בו הרבה, זה המחלוקת של רבי לזר ורבי מאיר, האם עדי מסירה קרתה או עדי חתימה קרתה. זה כולם כבר בתוך העניינים עמוק בשאלה הזאת. אז אני רוצה היום באמת רק לדבר על איזה שתי הגדרות, אולי שלושה הגדרות כלליות בסוגיה הזו, אבל מכיוון שאני אוהב ככה שאם אומרים דברים מחודשים קצת וזה, שיכנסו גם לשון הגמרא. זאת אומרת שזה יסייע לנו להבין פשטים בלשון הגמרא. אחת מהשאלות שאני אשאל, שאולי לא התעסקו בה, מה פתאום בחרו בביטוי קרתה, עדי מסירה קרתה, עדי חתימה קרתה, כן? אבל על כל פנים, יש לנו פה בדף דלת, הגיעו לדף דלת, כן? שאלתי שבטבת עדיין בדף גימל, זה... כן? אבל על כל פנים, בדף דלת, אחרי שהגמרא מעמידה את המשנה, שצריך בפני נכתב, או בפני נכתב, בדעת רבה, אליבא דרבי אלעזר, אומרת הגמרא, אז למה צריך לפי רבי אלעזר חתימה לשמה? אומרת הגמרא שהסיבה שצריך לפי רבי אלעזר חתימה לשמה זה על פי העיקרון שאמר לנו רבי אבא, שמודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסול. וכיוון שגם פה אם החתימה הייתה לא לשמה, על אף שהיו עדי מסירה, אף על פי כן הגט פסול, לכן צריך שהשליח יאמר בפניי נחתם לשמה. לא מספיק נכתב, אלא גם נחתם לשמה. זה מה שכתוב בגמרא. כמו שרבי אבא אמר בכל מזויף מתוכו שרבי לזר מודה שהגט פסול, כך גם כשהחתימה הייתה שלא לשמה. שואל פה התוספות שאלה פשוטה ופשט, ביש למה רבי אבא שאומר מודה במזויף מתוכו שהוא פסול, שם החשש שלנו זה שאולי יסמכו על העדים החתומים, והעדים החתומים הם פסולים, הם מזויפים בלי עדי מסירה. יסמכו על עדים כאלה, אז הגט הזה יהיה גט פסול וההסתמכות עליו תהיה פסולה. אבל פה נניח שיסמכו על העדות החתומה, אבל בסופו של דבר יש עדי מסירה לפי רבי אלעזר, אז מה אכפת לנו שהחתימה הייתה לא לשמה? והתוספות לא מבין מה נלמד מרבי אבא. אומר התוספות בסופו של דבר שכאן בחתימה לא לשמה אין הכוונה כמו העיקרון של רבי אבא. בעיקרון של רבי אבא הכוונה שמה יבואו לסמוך על העדים החתומים והם הרי פסולים. פה אין לנו בעיה כזאת, אבל יש בעיה אחרת, והיא שאם תתיר את החתימה לא לשמה, יבואו גם לעשות כתיבה לא לשמה. וכתיבה לא לשמה, זה ודאי פסול לפי רבי אלעזר. כך אומר התוספות. לא נכנס בלשון הגמרא, שזה כמו רבי אבא. זה לא כמו רבי אבא. זה כמו רבי אבא שיש מקום לגזור. רבי אבא גזר שמה יסמכו על העדים הפסולים. רבי אלעזר. פה יש לנו גזרה חדשה, שאם נתיר חתימה לא לשמה, יבואו גם להתיר מה? כתיבה לא לשמה. באמת הרשע שואל פה, על התוספות, אני לא מבין איך למדת את זה מרבי אבא. כמו שרבי אבא אמר שמזויף מתוכו פסול, גם בחתימה לא לשמה זה פסול. מה זה שתי גזרות שונות לחלוטין? הרשש מתרץ את זה, יש הרבה תירוצים באחרונים, אבל רק תזכרו את השאלה הזאת, תזכרו לי שאני לא אשכח, כן? לסוף השיעור, לעני יודעתי, אני אחזור אליה ואתן בה איזה טעם. אני לא פה בהדרכות בלימוד, אבל לכל פנים יש קצת מחלוקת מאוד מעניינת עקרונית בלימוד של ש"ס בין רבותינו הצרפתיים לבין רבותינו הספרדיים. רבותינו הצרפתיים זה רש"י, תוספות, כל רבנו תם, רש"י, כל, כן, לבין רבותינו הספרדיים שזה הרמב"ן, הרשב"א, ריטב"א, ראו, כל שרבותינו הצרפתיים לא אכפת להם אם ההסבר לא נכנס בלשון הגמרא, העיקר שהוא הגיוני. בדרך כלל אנחנו נראה, לא נעשה איזה פה, ניתן לזה כדוגמה פה, אבל בדרך כלל רבותינו הספרדיים, זאת אומרת הרמב"ן, רשב"א, רידב"א וכן הלאה, הם תמיד ישתדלו שהפירוש שיינתן ייכנס לנוסח הגמרא, ללשון הגמרא. אני אתן את זה פה כדוגמה. אתם יודעים מה, כדי לא להשאיר את זה לסוף השיעור, רק אומר משפט אחד. התוספות לומד, כמו שנראה תכף בתוספות הבא, שהוא העיקר שנדבר עליו, שלפי רבי אלעזר אין אפשרות להתבסס על ידי חתימה בלבד. תמיד לפי רבי אלעזר צריך שבנוכחות המסירה יהיו עדים. אבל יש ראשונים רבים שחולקים ואומרים שיש אפשרות גם לפי רבי אלעזר שיינתן הגט בידי חתימה בלבד, בלי עדי מסירה. רק נצטרך להוסיף עוד מחלוקת שנדבר עליה בהמשך, שבמצב כזה צריך שהחתימה תהיה לשמה. גם לפי רבי אלעזר, במצב כזה צריך שתהיה החתימה לשמה. ממילא רבי אבא הוא כפשוטו, כמו שרבי אבא אמר, שמה לא יהיו עדי מסירה ואני אסמוך על עדים פסולים, כך לפי השיטה הזאת, שמה לא יהיו עדי מסירה ואני אסמוך על עדי חתימה שחתמו לא לשמה, ואז הגט פסול לפי רבי אלעזר. אני אדבר על זה בהמשך. על כל פנים, זה אמרתי בפשט הגמרא שניכנס אליו. אבל יש פה תוספות. התוספות דקיימלן, הלכה כרבי אלעזר בגיטין. רק נזכיר בהקשר למה נאמרו דברי התוספות. גמרא מביאה בסופו של דבר תירוץ של רבשי, שאפשר להעמיד את המשנה שצריך בפני נכתב וגם נכתב בשיטת רבי יהודה, שצריך גם כתיבה וגם חתימה. שואלת הגמרא, למה חיכית עד עכשיו להגיד תירוץ כזה פשוט? כל השאלה שלנו הייתה בשמה צריך גם כתיבה וגם חתימה. לפי רבי מאיר מספיק חתימה, לפי רבי אלעזר מספיק כתיבה. כן, אז אומרת הגמרא, בתחילה ניסינו להעמיד את המשנה כדעת רבי מאיר, כי סתם משנה רבי מאיר, לא הצלחנו. אחר כך המשכנו לנסות להעמיד את המשנה כמו רבי אלעזר, שהלכה כמותו בגיטין. אני צריך להצמיד את המשנה שתתאים להלכה. אם נקבל את העמדה כרבי אלעזר, נקבל. אם לא, בא רבשי ומעמיד כמו רבי יהודה. אבל כל פנים, בלשון הגמרא כתוב שהסיבה שהגמרא ניסתה בדווקא להעמיד את המשנה כרבי אלעזר, בגלל שההלכה כמותו בגיטין. התוספות פה אומר על הביטוי הזה שכתוב בגמרא, דקיימלן הלכתה כבתה בגיטין, אומר התוספות, אני אומר מלמעלה, שלושה דינים שכתובים פה בתוספות, שכל שלושת הדינים שכתובים בתוספות כולם שנויים במחלוקת ראשונים, אחד אחד. אבל נתחיל ונאמר, דין ראשון, אומר התוספות, תדע לך, אף על פי שכתוב בלשון הגמרא הלכה כבתה בגיטין, שהלכה כמו רבי אלעזר בגיטין, שצריך עדי מסירה בגיטין, זה לאו דווקא בגיטין הלכה כמותו, אלא גם בשאר שטרות. בפשטות, לא ניכנס למחלוקות נוספות, הכוונה שאר שטרות, שטרי קניין, שטרי מחירה, או אולי גם שטר שחרור של עבד, בכל שטרות שנמצא, שישנם שני אופנים איך לקיים את מה שאנחנו רוצים בשטר, או על ידי העדים החתומים, או על ידי העדים שזה נמסר בפניהם, גם שם הלכה כמו רבי אלעזר, שצריך להיות על ידי עדי המסירה ולא להסתפק בידי החתימה. זה דבר ראשון, אומר התוספות. תוספות מביא לזה כמה וכמה ראיות, כמה גמרות שמוכח מהם שהדין של רבי אלעזר נפסק להלכה לא רק בגיטין, כמו שכתוב פה במפורש בגמרה, אלא גם בשאר שטרות. הלכה נוספת שמשתמעת מתוך דברי התוספות, זה דבר פשוט שאומר התוספות, תדע לך שכשרבי אלעזר אמר עדי מסירה קרתה, הכוונה דווקא עדי מסירה ולא עדי חתימה בכל הדינים כולם. אחרי שאמרתי בין בשטרות בין בגיטין, אם אני יודע בוודאות שלא נמסר הגט בפני עדי מסירה, לא היו פה גירושים. אם אני יודע בוודאות ששטר המחירה, שטר המתנה, ניתן שלא בפני עדים, הנתינה הזאת פסולה. תרצו נפקמינה מעניינת, כולם נפגשים בה בלי לשים לב. לפי הנחת יסוד הזו, אתם שמים לב בחופה, כשאחרי שמקריאים את הכתובה נותן המסדר חופה את הכתובה לבעל, ואומר לבעל תמסור את הכתובה לאישה. מה אומר לה? מה הרי זו? מה? כתובתך. שימו לב, תשמעו טוב את הנוסח שם, מה שקורה. תמיד הרב שואל, איפה העדים? כן? קורא לעדים. אתם ראיתם את הטבעת, עכשיו השתחררתם, ראיתם את המסירת, אני רוצה גם שתראו איך הוא מוסר את הכתובה לאישה. תהיו עדים גם על מסירת. כתובה זה שטר כמו כל השטרות. לא כניס פה שטר היה, שטר השתעבדות, אבל על כל פנים. הסיבה שמצריכים את זה, שנתינת הכתובה תהיה גם כן בפני העדי מסירה, ואני לא מסתפק בזה שהם חתמו, זה בגלל מה שאומר פה התוספות. א', שהלכה כרבי לזר גם בשאר השטרות, ב', כשרבי לזר אמר עדי מסירה, התכוון דווקא עדי מסירה, ולא עדי חתימה. שואל התוספות, אבל הנה אנחנו רואים בכל מיני מקומות, שאפשר להוציא שטר עם עדי חתימה בלי להביא את העדי מסירה לבית הדין, ואף על פי כן סומכים עליו, כמו שהגמרא בגיטין אומרת שבגלל זה תקנו חתימת עדים, כדי שאם העדים ימותו המסירה, או ילכו למדינת הים, אפשר יהיה להשתמש בעדי חתימה, עונה על זה התוספות פשוט. לא בגלל שאפשר להסתפק בלי עדי מסירה, אלא אם הוצאת השטר חתום, גט חתום, שהוציא אותו מקבל השטר, מקבל המתנה, הקונה, או במקרה שלנו, האישה, אני יכול להניח בוודאות שזה הגיע מהבעל לאישה עם עדי מסירה. כמו שאני מניח שזה לא היה תלו, שזה לא היה מחובר. כמו שמניח שזה היה לשמה. כל ההנחות שאני צריך להניח. אם יש עדים חתומים והגט יוצא מתחת מקבל השטר, ושלנו זה האישה, אז אני מניח שהכל נעשה בהכשר, דיברנו על זה בשיעור הקודם, אני מניח גם את הפרט הזה שהוא נעשה בהכשר. שמה? שזה היה בפני עדי מסירה. אז אם ייתנו את הכתובה לאישה בלי עדי מסירה, ויסמכו על זה שכשהאישה תרצה לגבות את כתובתה, היום זה לא חזון נפרץ. 50% מהערעורים שיש בבית הדין הגדול היום, זה על חיובי כתובות. היום חייבים המון כתובה. אבל כל פנים ירצו להסתמך על זה, הנה יש עדי חתימה, אבל אני יודע בוודאות שהוא לא נמסר בפני עדים, הכתובה הזאת פסולה. השטר הזה פסול, לפי שיטת התוספות, בחלק הראשון הזה. למה? כי כשרבי לזר אמר עדי מסירה, קודם כל הוא אמר גם בשאר השטרות, בעת הוא אמר דווקא עדי מסירה ולא עדי חתימה. אני רוצה לשאול משהו. אמרתי, אני לא רוצה להיכנס למחלוקת הנוספת. אם זה גם שיבות, כן, בסדר. מה? שמה? בסדר, אבל לא הכתובה, הוא מוציא את הכתובה. אם יבואו עדים על הקניין סודר, אין בעיה. אבל איפה יש לנו עדים על הקניין סודר? בסדר, בסדר. אתה צודק, הרב. הרב יואל צודק. אני אמרתי בהבלעה שכתובה זה עולם אחר. אבל אם נצייר ציור של שטר מתנה, שטר מחיר, רק כדי להרגיש. אבל זאת הסיבה שמצריכים שהעדים יראו את מסירת הכתובה, זה כדי לחסות את כל האפשרויות. אתה צודק שעל ידי האפשרות של הקניין סודר הכל נגמר, אבל יש שיטות, אגב, רייבד, שח, שגם קניין סודר, צריך בפני העדים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל כל פנים, זה רק כדוגמה להבין כשתוספות אומר שעדי מסירה קרתה לפי רבי לזר, הכוונה דווקא עדי מסירה ולא עדי חתימה, הכוונה היא שאם אני יודע בוודאות שלא היו עדי מסירה, כל הקניין פסול, כל השטר פסול, כל זה פסול. למה בדרך כלל אני יכול לסמוך על זה? לא בגלל שלא צריך את העדי מסירה, אלא שאם יש לי עדית חתומה שיוצאת מתחת יד מקבל השטר, זה הוכחה שהכל נעשה בהכשר, כולל זה שזה היה בפני עדי מסירה. זה הדין השני שאומר התוספות. הדין השלישי שאומר התוספות, מאוד מעניין הדין השלישי הזה, חידוש של רבנו תם. ועוד רגיל היה רבנו תם לומר, שגם לפי רבי מאיר שעדי חתימה קרתה, בשעה שמוסרים את הגט לאישה חייבים להיות נוכחים שני עדים. למה? אין דבר שבערבה פחות משניים. נסביר למה התוספות ראה צורך לומר את זה. כל התוספות הזה נועד לייצר אמירה הלכתית. אתם רוצים להנמיך את זה באיזושהי צורה. מה? לא שומעים. למה? כל התוספות הזה נועד בשביל להגיע למסקנה הלכתית מעניינת. שקשורה לבתי הדין, שקשורה לגיטין. כן, תוספות רוצה לומר, אין מנוס מלהצריך בזמן מסירת הגט עדים. אין מנוס, אין דרך לברוח מזה. זאת תוספות אומר, קודם כל דע לך, לדעתי כשרבי לזר אמר עדי מסירה קרטה, זה דווקא עדי מסירה, ואי אפשר להסתבך על הידי חתימה בלבד, רק כראיה יותר מאוחר. דבר שני אומר התוספות, הרי רבנו תם אומר שגם לדעת רבי מאיר שאומר עדי חתימה קרטה ולא צריך את העדי מסירה קרטה, גם הוא סבור וחייב לומר, אומר רבנו תם, שכשהולכים למסור את הגט צריך שני עדים. למה? אין דבר שבערווה פחות משניים. מתי משתנה הדין של האישה מנשואה לגרושה? בשעת המסירה. אז בשעת המסירה צריך עדים, כמו לדוגמה שצריך עדים בשעת קידושין, בקידושי כסף. אמרתי, אי אפשר להסתמך בזה, על זה שהיו עדים כשיצרו את הכסף במדפיס הממשלתי. צריך עדים בשעה שהוא מוסר את הכסף לאישה, ויש הקפדות רבות מרדכי שצריך לראות איך הטבעת עוברת מיד הבעל לאישה. אז אותו דבר בשעת מסירת הגט, גם לפי רבי מאיר שעדי חתימה קרטה צריך. למה התוספות רואה צורך להביא את זה? גם אם לא תקבלו את דעתי, אומר התוספות, ארי על התוספות, שלפי רבי אלעזר גם עדי חתימה קרטה, לא רק עדי מסירה קרטה, אלא גם עדי חתימה קרטה, סוף סוף בזמן מסירת הגט חייבים העדים. בראיה שרבנו תם אומר שאפילו לרבי מאיר שאומר עדי חתימה קרטה צריך עדים. אז קל וחומר לרבי אלעזר, גם אם נאמר שאפשר להסתפק בעדי חתימה, בשעת המסירה חייבים עדים. זה אומר התוספות. זה שלושת, גם על הדין הזה של רבנו תם רבים הראשונים חולקים. תראו, רש"י, ציינתי רש"י כ"ב עמוד ב' מפורש, שלפי רבי מאיר שעדי חתימה קרטה לא צריך עדים בשעת המסירה. ככה רמב"ם, ר"ן, כל הראשונים, רשב"א, כולם אומרים שלא כמו רבנו תם הזה. אגב, גם התוספות משמע שהוא רק מביא אותו כדעה נוספת. אבל אמרתי בפשטות, כדי להבין את התוספות, כדי להתקדם, אני רוצה פה להגיד איזה שתי אפשרויות בהבנת מחלוקת רבי מאיר ורבי לעזר. ומדרך חתימה קרטה יודע מסיכר. כל פנים, להבין את המשך דברי התוספות בשלושת הדינים הללו, יש פה איזה מערים בן לב מעניין. למה התוספות בשביל להגיד שצריך עדים בשעת מסירת הגט היה צריך להקדים ולומר שהלכה כמו רבי אלעזר גם בשאר השטרות? הוא אומר פשוט, פשוט מאוד. הוא אומר, כי אם הייתי אומר שהלכה כמו רבי אלעזר רק בגיטין, הייתי חושב שזה בגלל חומרה של אשת איש בלבד. ככה מרים בן לב אומר פה, חומרה של אשת איש. והראיה שבשאר השטרות לא פסקים הלכה כמותו. אם זה רק חומרה של אשת איש, אז גם אם לא הייתה מסירת הגט בפני עדים, סוף סוף צריך לחשוב שהיה פה גט גמור. אומר התוספות, תדע לך, זה לא בגלל חומרה פוסקים כמו רבי אלעזר, והראיה שגם בשאר השטרות פוסקים הלכה כמותו. אז זה ההקדמה של התוספות. אבל אין צורך לומר את זה, כי אפשר להגיד שהשתלשלו דברי התוספות בשלושת הדינים הללו בנויה על איזו תפיסה עקרונית שעמדה מאחרי ההבנה של מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר. האם עדי מסירה קרטה או עדי חתימה קרטה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אולי כבר דיברתם על זה, ואם לא, נתאים את זה קצת, נתאים את זה מסתום הזכרתם. יש בצורך של עדים גם בממון, אבל בעיקר בקידושים, ועכשיו אנחנו מדברים בגיטין, יש צורך שנקרא של המייסה הזה של הקידושים, כמו בקידוש הכסף פשוט, כמו שהזכרתי לפני זה, צריך עדים שיקיימו את הדבר. זה לא עדים שבאים להביא לנו ראיות והוכחות, אבל זה עדים שצריכים להיות נוכחים בזמן שנעשה המעשה שבערבה, הקידושים. אותו דבר גיטין, אותו דבר בפשטות, כן? גם בממון. תכף נדבר על ממון עם הקצות וכו'. מה הכוונה? זה לא עדים שבאים להביא ראייה למשהו, אלא זה עדים שמעשה נעשה בפניהם. הם נותנים קיום למעשה. הם הופכים את המעשה קידושין למעשה כזה שמייצר אותה כאשת איש. הם מייצרים את הגירושין שהאישה גרושה. זה עדי קיום. אבל יש מושג אחר של עדות. קשה מאוד, בשלב הזה אני כבר אומר, להגיד לכאורה, אני אגיד את זה, אבל לכאורה, שמחלוקת רבי מאיר ורבי לזר זה סביב העדים מהסוג הזה. למה? כי רבי מאיר מדבר על החתימה, הוא לא מדבר על המסירה של הגט. הוא מדבר על שלב החתימה, ועל זה הוא אומר עדי חתימה קרתי. אנחנו מדברים על המעשה גירושין, כמו המקבילה שלו, זה מעשה הקידושין. אז יש חלק נוסף בהבנה של הצורך בעדים. בפרט בשטרות, כמו שטר מכירה מתינה, מתנה, כמו שטר קידושין, וגם גט, זה גם סוג של שטר. מה שנקרא, שמעתם את הביטוי הזה, כן, זה מצלצל לי מאז שאני שנה א' בישיבה, כן, שעדים עושים השבויה שטר. מה זאת אומרת? נסביר את זה בלשון שלי. השטר, לפני שחתומים עליו עדים, הלשון של הגמרא, זה חספה באלמה. זה חתיכת נייר, מה כתוב שם? סדים וחומרה לך. מי, מו, איך? חספה באלמה. מה הופך את החספה באלמה הזה, את הנייר הזה, להיות שטר? דיברנו, עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה בריש לקיש, כן? מה הופך אותו לשטר? זה רק העדים שנוכחים עליו. הם הופכים את הנייר הזה להיות שטר שאפשר לעשות בו קניינים, אפשר לגרש בו, אפשר לקדש בו. בלי העדים האלה, הבעיה שלנו זה שהחתיכת נייר הזו היא חתיכת נייר. כשהתורה חידשה שאדם יכול לגרש בספר קריטות, זוכרים את התוספות הראשון במסכת גיטין? התוספות מדבר מה קוראים גט. גט זה, הביטוי גט זה שטר. גט, יודבט, שורות, וכן הלאה. זה שטר. אז התורה אמרה שמגרשים בשטר. גם מקשים בשטר. אבל אני צריך שהנייר הזה יהיה שטר. מי הופך אותו להיות שטר? למדו התוספות בפשטות, כל דברי התוספות, כפי שאני אסביר את זה, שזו מחלוקת רבי מאיר ורבי לזר. כשאני אומר את הדבר הפשוט, עדי חתימה קרתי, החידוש לפי ההבנה הזאת, עיקרו הוא בשיטת רבי לזר, ולא בשיטת רבי מאיר. כי אם אני אשאל את השאלה, מה הופך את הנייר להיות שטר, מה הופך את הנייר להיות שטר, מה תגידו, הדבר הראשון, מה? עדים שחתומים עליו. זה לא נייר, הנה, עדים חתומים. הם עדים חתומים? זה הופך את ה... חידש רבי לזר. לפי ההבנה הזאת, זה חידוש של רבי לזר. חידוש, איך קוראים לו? יציאה, מה שנקרא. בפשטות, ככה הייתי אומר, שטר הופך להיות שטר על ידי העדים החתומים בו. פסוק מפורש בירמיהו. כן? כתוב בספר, והעד עדים וחתום. זה ספר המקנה, כך קונים. חידש רבי לזר. תצטרך לשאול, מה מקור החידוש הזה? תכף נראה. אבל חידש רבי לזר, שיש השבוי השטרה לא על ידי העדים החתומים, אלא על ידי העדים שבפניהם נמסר השטר הזה. אני אתן לזה קצת טעם, כדי שנרגיש את ההיגיון בזה. אומר רבי לעזר, אז מה עם עדים חתומים? המטרה של השטר הזה זה כדי להקנות, זה כדי לתת מתנה, זה כדי לגרש, זה כדי לקדש. כל זמן שלא השתמשת בזה, זה באמת חספה בעלמה. מה עוזרים פה העדים החתומים? העדים החתומים יכולים להעיד לנו, בעדות החתומה שלו, שבאמת התכוון, שבאמת ציוויתי לכתוב את השטר הזה, כי הם לא היו חותמים בשקר. אבל כדי להפוך את הנייר הזה, להיות נייר בעל משמעות שפועלת פעולה, צריך להיות שיהיו עדים בשעה שאני מוסר אותו, לא בשעה שכתבתי אותו. זה אומר רבי לעזר. אז המחלוקת, לפי ההבנה הזאת, בלשון שלנו, כדי שנוכל להתקדם, לפי הבנת התוספות, זאת מחלוקת, רבי מאיר ורבי לעזר. האם מי שהופך את הנייר לשטר, בלשון שלנו, השבוי השטרה, זה העדים החתומים, כמו שאומר רבי מאיר, וכמו שמשתמע פשט, הלשונות של הכתוב, או שחידש רבי לעזר חידוש עצום. תדע לך, מי שהופך את הנייר לנייר בעל ערך, זה זה שנמסרו בפניו, שנמסר בפניו הנייר, לעשות את הפעולה של הגירושין, קידושין, מתנה וכן הלאה. אומר עכשיו התוספות, לפי ההבנה הזאת אני מבין גם למה, תשמעו טוב, הלכה כרבי לעזר גם בשאר שטרות. אם הייתי אומר שהלכה כרבי לעזר רק בגיטים, זה בגלל שזה דבר שבערווה, זה לא נוגע לדין השטרות, זה נוגע לדין הגירושין, לכן הלכה כמותו בגירושין, בגיטין. אומר התוספות להבנה הזאת, תדע לך, לא זאת הסיבה של רבי לעזר. רבי לעזר חידש שמי שעושה את השבוי השטרה זה עד המסירה, הוא ממילא הלכה כמותו בכל סוגי השטרות. א', ב', אומר התוספות, אם זה החידוש של רבי לעזר, שמי שעושה את השבוי השטרה זה העד המסירה, מי שנעשה בפניהם הקניין, הגירושין, הקידושין, אז ממילא מה זה יעזור שיש עדי חתימה? העדי חתימה לא מעלים ולא מורידים להשבוי השטרה לפי הבנת רבי לעזר. זה הדין השני. הדין השלישי הוא עוד יותר פשוט, הכי פשוט שבעולם. אומר רבנו תם, אם כל התפקיד של העדים פה במחלוקת רבי מאיר ורבי לעזר זה רק בשאלה מי עושה את השבוי השטרה, זה רק פותר לי את הבעיה שיש פה שטר שאפשר להשתמש בו, אבל זה לא פותר לי את הבעיה שצריך עדים בזמן קיום המעשה, או במקרה שלנו זה הגירושין. מה? לא, אין לפי, רק הוא אומר, אם, קודם כל נתחיל עם רבי מאיר, אומר רבנו תם היה רגיל לומר, רבי מאיר, מה פתר לי החתימה? רק דבר אחד, השבוי השטרה, מה יעשה הגירושין? רבי מאיר, אני בשלב הזה רבי מאיר, אחר כך אני אעבור לרבי לעזר. רבנו תם אמר את דבריו על רבי מאיר. ברבי מאיר הוא אמר, עדי חתימה קחת בכל השטרות. מי שהופך את השטר לשטר זה העדים החתומים. רק אומר רבנו תם דבר פשוט. אם זה נועד רק להפוך את השטר לשטר, מה זה יעזור לך כלפי הגירושין? בקידוש הכסף צריך עדים בזמן מסירת הטבעת, צריך עדים. אז גם בשעת מסירת הגט צריך עדים. מה אמר לי? אז מה הוסיף לי רבי מאיר? רבי מאיר רק אמר דבר אחד, שמי שהופך את הגט הזה מנייר לשטר, זה עדי החתימה. עכשיו אני ממשיך את מה ששאלת. מה שמו? אבשלום. אבשלום. מה שהעיר אבשלום. עכשיו אני אמשיך את מה שאמרתי. מה אומר התוספות? וגם אם תרצה לומר שרבי לעזר מודה לרבי מאיר, שעדי חתימה קרתה, סגי בעדי חתימה, זה רק הפרט הזה של השבוי השטרה, כמו שרבי מאיר אומר. רק רבי לעזר מוסיף, אפשר לעשות השבוי, כמו שנאמר עוד רגע, אפשר לעשות השבוי השטרה, או על ידי העדים שבפניהם זה נמסר, או על ידי העדים שחתמו, וזה לא יפתור לך את הבעיה, שבזמן הגירושין צריך עדים בשביל הדבר שמערווה, כמו קידוש הכסף. תמיד תיקחו את קידוש הכסף כדוגמה. שמה לא צריך עדים בשעת יצירת הכסף. לא המדפיס הממשלתי ולא הזייפן ברמלה. לא צריך שם עדים. מה צריך עדים? שעת מסירת הגן. זה ההבנה הפשוטה של התוספות. אמנם, בסוף, ואני משאיר את זה לשיעורים של הרמים, בסוף התוספות אומר מיהו משהו, מיהו. מיהו, זה נראה שפה הוא שינה את הכיוון. אבל אני לא יודע אם אני אספיק להיכנס לזה, נשאיר את זה. בסוף התוספות אומר, אף על פי שעד השלב הזה התוספות אומר, אני אומר את דבריי, בין בגיטין, בין בשאר שטרות. את העיקרון הזה, שמקופל, כמו שאמרתי, שלושה דינים. קודם כל, אין הבדל בין גט לשאר שטרות, כי אנחנו מדברים על השבוי השטרה. ב', לפי רבי לעזר, לא עוזר את החתימה, כי הוא אומר שצריך השבוי השטרה על ידי מסירה. ג', לכל הדעות, בשעת המסירה חייבים עדים בשביל הדבר שבערווה. זה נכון גם בממון, גם בשטר מחירה, גם בשטר מתנה. אין חילוק לפי התוספות. התוספות אומר שיש חילוק. אבל נניח לסוף עכשיו כרגע, כדי לא להרכיב את הדברים. אבל מה לעשות? הנחת יסוד הזו, שהתפקיד של העדים בשטר, בגיטין, נדבר כרגע על גיטין, זה תחילת המחלוקת של רבי מאיר ורבי לעזר, שהיא להשבוי שטרה, הכוונה לקחת את הנייר הזה ולהפוך אותו לגט, לקחת את הנייר הזה ולהפוך אותו לשטר מתנה, שטר מחירה, הנחת יסוד הזאת, לכאורה מוקשת מאוד מהרבה מאוד הלכות. מי שהספיק לראות, אמרתי לרב עוני, אפשר לוותר על הברכת שמואל. כן, הברכת שמואל. מי שירצה יראה. אני עכשיו אתמצת. שלוש שאלות שמביא הברכת שמואל. כדאי לקרוא ברכת שמואל לא בגלל שמבינים אותו, אלא כדי לראות מה זה התבטלות של רב לתלמיד. אתם מכירים את זה גם פה. הרב נמצא, כשהרב נמצא אומר הרב, כולם יודעים למי הכוונה. התבטלות מוחלטת. אולי ברכת שמואל, מורי ורבי, זיעה, רבן של כל הכוונה לרב חיים מבריסק. הוא חוזר. פה הוא מביא, בסימן י' ג', הוא מביא כמה שאלות, אני אציין רק שלוש. על ההגדרה הזאת, שתפקיד העד עם בגט, זה אשבו ישטרה, לפי רבי לעזר, במסירה. לפי רבי מאיר, בחתימה. זה להפוך את הגט לגט. מביא הברכת שמואל. אני אגיד את מי שלא שיראה אחר כך. דבר ראשון, מביא הברכת שמואל, רשב"א בעיוורות. זה קשור לדף ג' עמוד ב' פה. למדנו בדף ג' עמוד ב' שגט שנכתב בכתב ידו של הבעל, אפינו אין עליו עדים בכלל. קשור. ככה מסתפקים התוספות, והרשב"א אומר, חד משמעית, מה קורה בשטר קידושין? בשטר קידושין, אנשים, יש קידוש הסחוק, בני עקיבא, בלגן, יש בלגן יותר קשה. היום יש הרבה סיטואציות של הצעות נישואים שמייצרים בלגנים, דיברנו על זה פעם. הם מייצרים בעיות, כן? יש בעיה יותר חמורה. האדם כותב לאשתו מכתב, כן? כותב לארוסתו, לחברתו, כן? משודחתו. תתקדשי לי, בכתב, נותן לה את זה. כתוב, הרי את מקודשת לי בכתב ידו. יכאורה, כמו שבגיטין לפי רבי לעזר שפוסקים על החגמתו. כך הוא הדין, כתב בכתב ידו, אין עליו עדים, כשר. אותו דבר צריך להיות בקידושין. מסתפקים בזה התוספות. אבל הרשב"א אומר, לא. יש חילוק גדול בין גיטין לבין קידושין, לפי הבנת הרשב"א. בקידושין הוא הולך לאסור אותה על כל העולם, הוא חב להכרינה. חב להכרינה, לא יעזור מה שהוא מצהיר, מה שהוא כותב בכתב ידו. בגירושין, לפי הבנת הרשב"א, בניגוד לתוספות פה בסוף, זה לא נקרא חב להכרינה, ההפך, הוא מתיר אותה לכל העולם. היא הייתה אסורה על כל העולם, עכשיו בעקבות הגט הוא מתיר אותה לכל העולם. אפשר בכתב ידו. אבל, קידושין, הוא הולך לאסור אותה על כל העולם. בלי עדים לא יעזור כלום. כי זה חב להכרינה. אתה הולך להפוך אותה אסורה על כל העולם, חב להכרינה. זה אומר הרשב"א. מה? אז זה אמרתי, התוספות שלנו אומר שזה חב להכרינה. הרשב"א כנראה הבין, זה סוגיה שדברו עליה אולי, כן? הרשב"א כנראה הבין שזה בעקיפין. אוסר אותה לכהנים, זה בעקיפין, זה בגלל איסור של כהונה. קידושין, מה שהוא אוסר אותה על כל העולם, זה חלק מהגדרת הקידושין. בזה שהיא מקודשת לי, היא נאסרת על כל העולם, לכן זה חב להכרינה. אבל שואל רב חיים, שואל הברכת שמואל, אני לא מבין, מה הקשר? הכתב ידו פותר לי בעיה אחרת, הוא לא פותר לי בעיה של עדות לקיום הדבר. הוא פותר לי את הבעיה שאפשר לבנות על כתב ידו, אפילו שאין עדים חתומים. לא צריך השבוי שטרה. מי שיוצר את השבוי שטרה בגט, זה כתב ידו, כשהוא כותב. תוספות אמר שם, אין לך חתימה גדולה מזו. אותו אחרי שהתורה חידשה, שבגט אפשר להסתפך בכתב ידו, כך כתוב וכתב. כתב על הספר קידושין. אז מה פתאום שיהיה הבדל בין זה לבין קידושין? אז מה אם בקידושין הוא חב להכרינה? החב להכרינה יכול להפריע לי לשאלה של עד קיום בקידושין. ואם התורה אמרה שזה לא מפריע, כתוב וכתב בידו לפי רבי לעזר זה מספיק, אז אין סיבה לעשות הבחנה בין קידושין. הרדב"א באמת ככה שואל על השאלה אחת. שאלה שנייה. מביא הברכת שמואל שאלה בשם רבו. מורי ורבי זיעה. חיים מבריסק. בדף ב' עמוד ב'. הגמרא שואלת, שצריכו שניים? למה מספיק אחד שליח, מה זמי שתיים? עונה הגמרא, עד אחד נאמן באיסורים. שואל התוספות, רבנו תם. לא מן, איך אתה יכול להגיד שבגירושין אומרים עד אחד נאמן באיסורים? הגט עצמו יוכיח. שגט שצריך להיות חתומה, מה? בשניים או בשני ידי מסירה. אז איך הייתה באמינה? שואל הברכת שמואל, רב חיים, אני לא מבין את השאלה של רבנו תם. הסיבה שצריך שני עדים בגיטין, זה לא בשביל קיום הדבר. אולי, באמינה שהעד אחד נאמן באיסורים. אלא בגלל שצריך חשבו ישטרה, להפוך את הנייר הזה לגט. אז איך אתה יכול להסיק מזה לשאלה של ראיה, האם היא נתגרשה או לא? על זה הגמרא אמרה עד אחד נאמן באיסורים. שאלה שלישית, והשאלה השלישית שהוא מביא, רמב״ם לא ניכנס אליו, אולי נזכיר בהמשך. אבל שאלה שלישית ששם היא מופיעה כרביעי, שאלה יפה, שאלה פשוטה, ברכת שמואל אומר שהוא מצא את השאלה הזאת גם ברב עקיבא איגר, תראו, בסימן רש חף בית, שאלה על קושיה של התס. קושיה מאוד מעניינת. אבל אני ראיתי, את רואים את התס, שם כתוב קושיה לתה. תס רוצה לחדש, הלוך אלי מייסר, רק אומר בסוף צריך עיון. יש גמרא בקידוש מדף סמכה עמוד בית. מחלוקת, האם המקדש בעד אחד חוששים לקידושיו או לא חוששים לקידושיו? רב פאפה אומר חוששים לקידושה. אנחנו פוסקים להלכה, לא חוששים לקידושה. אבל מביא הרמה בסימן מבית, אבן העזר סימן מבית, ויש אומרים שיש להחמיר חומרה של אשת איש, ואם מישהו יקדש בפני עד אחד, צריך לחשוש לקידושה. כך היא שיטת רב פאפה בגמרא. אומר הרמה, צריך לחשוש לזה. שואל התז, שאלה קשה מאוד. אנחנו מדברים על קידושין בכסף, בטבעת. לוקח טבעת, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בפני עד אחד. חוששים לקידושיו. תדעו לכם, בכל קידושי השחוק, תמיד שואלים, כשמגיעים אלינו שאלות כאלה, תמיד שואלים, היו העדים או לא היו העדים? לפי הרימה הזה, זה לא מספיק לשאול אם היו העדים. צריך לשאול מה? אפילו אחד. אפילו אחד זה יהיה צריך בלגן. צריך חגת. לפי הרימה. שואל התז, סעיף מפורש בשולחן ארוך, סימן קוף למד ג' סעיף א', בבן העזר, בגט בלי שני עדים זה כלום, או שני עדים חתומים בגט, או שני עדים שבפניהם נמסר הגט, עד אחד שום דבר. שואל התז, אני לא מבין למה אחרי שאמרת שבקידושין חוששים לעד אחד, ואם נתקדשה בפני עד אחד צריך להחמיר להצריך אותה גט, אז יש לנו היקש גמור בין קידושין לבין גירושין, ויצא והייתה. אז מאיך את איסה לומר שבגט שנמסר בפני עד אחד לא חוששים? למה לא? כמו שאתה חושש בקידושין, כך אתה חושש בגירושין. הוא אומר, לדעתו ככה אומר, אומר צורך עיון, ולדעתי ככה אומר, לעניות דעתי יש להחמיר בזה. אגב, שתדעו שיכולים להיות מקרים כאלה, גם בבית הדין. כן. אחד לא ראה, היה לנו מקרים, חתימה אחת נפסלה, כל מיני, יכולים להיות מקרים כאלה. אבל שאתה מעניין, סתם, אגיד לכם משהו מעניין, בערת אגב. בשאלה הזאת של התז, לפעמים אנחנו מגלים טעויות בגט. כן, בבית הדין הגדול כבר לא עוסקים בזה, אבל ככה היינו, צריך לתקן אותם, יש כלל, שאי אפשר לתקן אחרי שכבר חתמו שני העדים. או יש כאלה שאומרים אחרי שנאמר כדת משה וישראל. מה יקרה אם חתם רק עד אחד וגילו את הטעות? זה מעשים בכל יום. העד השני בא לחתום, עובר עוד פעם על הגט, ופתאום רואה איזושהי טעות. האם אפשר או אי אפשר? לפי החומרה הזאת של התז, גט בעד אחד צריך לחשוש, שזה גט גמור. אי אפשר לתקן, ככה היה. שואל אבירקת שמואל. מה? יכול להיות ציור, לא, להחמיר הכוונה, להחמיר בגט הכוונה אם קיבלה קידושין מאחר, אם קיבלה קידושין מאחר. זה הכוונה להחמיר. להחמיר בגט הכוונה, שאם היא נתגרשה בעד אחד, צריך להחזיק אותה כגרושה. לא כדי שתהיה מותרת לעולם, אלא כדי שאם היא תתקדש, נחשוש לקידושין. בשולחן ארוך המשמע, לא חושים לקידושין, לא חושים לכלום. זה היה בעד אחד, כאילו לא נתגרשה, נשארה אשת איש. זה החומרה הכוונה. שואל אבירקת שמואל, שואל רב חיים, אני לא מבין. הסיבה שצריך שני עדים בגט, זה בכלל לא בשביל קיום הדבר. בשביל קיום הדבר, אומר רב פאפה, חוששים בקידושין לעד אחד. הסיבה שצריך שניים בגט, זה בשביל להשבוי השטרה, להפוך את הנייר לגט. בין אם זה עדים מסירה לבי רבי לעזר, בין עד אחד אימה לרבי מאיר. אז איך אפשר לוותר על שני עדים? בלי השני עדים אין פה גט, יש פה חספה באלמה. מה שאין כן בקידושין, שם אנחנו מדברים שבמה הוא מקדש אותה, לא בשטר, במה הוא מקדש אותה? בכסף. בכסף אני צריך רק לקיום הדבר, לקיום הדבר מספיק אחד לפי רב פאפה. מכל זה מסיק רב חיים אני לא בדקתי, האם יש את זה גם ברב חיים על הרמב״ם או בסטנסיל, אבל כל פנים, ככה ברכת שמואל חוזר על זה כמה פעמים. תשמעו. העדים בגיטין וקידושין לא קשורים בכלל להשבוי השטרה. זה רק סביב עדי קיום, בשביל דבר שבערבה. לפני זה היא הייתה פנויה ועכשיו יש את איש. לפני זה הייתה נשואה ועכשיו גרושה. צריך עדים. רק סביב זה יש את המחלוקת של רבי מאיר ורבי לעזר. ולכן כל השאלות מובנות. זה מה שאמר רבנו תם בתוספות דף ב' עמוד ב'. איך אתה יכול להגיד את אחד מן ביסורים? אם צריך שני עדים בגט, והרי השני עדים בגט זה לא בשביל השבוי השטרה, זה בשביל דבר שבערבה. אותו דבר, השאלה של התז. אם הסתפקת בעד אחד בקידושין, אמנם בכסף, אותו דבר תסתפק בעד אחד בגט. כי אין השבוי השטרה. ואני אתאים את הדבר הזה ויסביר אותו. מה הכוונה שאין דיון סביב השבוי השטרה בגיטים וקידושין? הכוונה שהגט זה בכלל לא שטר. הגט זה נייר שהתורה אמרה שאפשר לגרש בו. איך מגרשים אותו? כותבים וכתב לספר כיתות לשמה ונתן בידה. לפי רבי מאיר חותמים ונתן בידה. תכף נסביר על לפי רבי מאיר, עדי חתימה. אבל על כל פנים, הנייר הזה הוא לא לקוח מתעתיק של שטרות. דיברנו על זה אולי באחד השיעורים. זה לא תעתיק של שטרות. זה כתב שהתורה אומרת שאיתו אפשר לגרש. יש הרבה כתבים. יש כתב של סוטה. מוחקים אותו. זה לא שטר. גם זה לא שטר. לא צריך השבוי השטרה. אין השבוי השטרה. יש דבר אחד. צריך לקיים את הדבר. להפוך את הדבר הזה שיגרש. שיוציא מי... כן? זה עכשיו הדיון שלנו. ולכן... כל שלושת השאלות שהזכרתי, אגב, אני אזכיר עוד שאלה ששואל ברכת שמואל. הוא שואל שאלה יפה. הוא אומר, ברמב"ם משמע שאף על פי שאפשר להסתפק בעדי חתימה, אבל עיקר העדים שנצרכים בגט, זה עדי מסירה. שואל ברכת שמואל, אם זה השבוי השטרה, לא מבין, אם אתה מאפשר שתי אפשרויות, היה נראה הפוך, כמו שאמרתי בהתחלה, שעדי חתימה זה יותר, אז מה הכוונה שעידה? אם אנחנו מדברים על עדי הקיום, אז ברור שעיקר עדי הקיום זה בזמן המסירה, שהיא הופכת להיות פנויה, הופכת להיות גרושה על ידי הנתינה. אבל כך אומר, רב חיים, ולא כמו שאמרתי בתוספות, שכל דברי התוספות בנויים סביב ההגדרה של השבוי השטרה, יש מקום לומר, אין השבוי השטרה בגט. גט זה נייר, שמגרשים איתו. מה צריך? עדים על קיום הדבר, על הדבר שבערבה שם שם. ופה אני רוצה להביא איזה רב שמעון שקופ. תשמעו, אולי אני אספיק לומר גם דבר שלישי. אני לא יודע אם זה מוכר, אבל על כל פנים, הוא אומר דבר, כי יש לי לכאורה, כדי להבין, אנחנו עוסקים בהבנה. אני יכול להבין שהעד מסירה, הם עדים לקיום הדבר. הכוונה, עכשיו מוסרים את הגט, היא הייתה פנויה, נשואה, עכשיו גרושה. אז צריך עדים בזמן הזה. אבל איך אפשר להבין שצריך עדים בשעת החתימה לקיום הדבר? הרי קיום הדבר נעשה מתי? מה? מתי נעשה קיום הדבר? שעת המסירה. אז מה עזור לי שיש לך עד החתימה? דבר משונה מאוד. אם זה השבוי השטרה, אנחנו מבינים, אבל אם זה... עדי... מה?
אנחנו נזכיר בעבר את הסכר יצחק,
שאם נגיד שתהליך הגירוש... זה ברבי לעזר. ברבי לעזר.
לא.
זה... לא, ברבי מאיר החתימה. כן, אבל הנחל יצחק הזה מדבר על רבי לעזר, בגלל שהוא למד שווה כתב, זה וכתב. אם זה חתימה, אין החינם. תכף. תדבר תחילה. מי אמר שמספיק בתחילת המייסעידים? אבל הנה. בא הרב שמעון שקופ, פחות גדול. בא הרב שמעון שקופ, ושואל שאלה. אמרנו את דברי רבנו תם, מותאמים ופשוטים, לפי רבי מאיר, עדי חתימה קרתה, זה פותר לי את הבעיה של הגט. אבל בשעת המסירה צריך עדות על קיום הדבר. אז אומר רבנו תם, ודאי שגם לפי רבי מאיר צריך עדים בשעת המסירה. כל הראשונים חולקים על זה, כמו שאמרתי. רשי, רשב"א, הר"ן, ריב, כולם. איך הם יפרנסו את השאלה של רבנו תם? בדעת רבי מאיר, אני מדבר. אומר רב שמעון שקופ, חידוש עצום. ועכשיו נבין את המחלוקת של רבי מאיר ורבי לעזר. מחלוקת רבי מאיר ורבי לעזר היא בכלל לא סביב שאלת העדים. היא סביב שאלה אחרת. מתי מתבצעים הגירושים? האם הגירושים מתבצעים בשעת מסירת הגט או בשעת חתימת הגט? איך אפשר להבין שזה בשעת חתימת הגט? הרי בוודאי שצריך לתת לה. כתוב בתורה, וכתב לה סורק יתרו ונתן בידה. בלי נתינה זה כלום. אומר רב שמעון שקופ, רבי מאיר למד את מה שכתוב בתורה, וכתב לספר כיתות ונתן בידה, שהוא למד שכתב הכוונה וחתם, אחרי שהוא חותם על רצונו לגרש, בעצם זה מעשה הגירושין. אני אתאים את זה עם עוד תוספת. הרי לא צריך את דעתה של האישה. אני יכול לגרש אותה בעל כורחה, מעיקר הדין. זה נפקא מינה, חבל על הזמן. שלפי חרם זה רבנו גרשום, יכול להיות שכתיבת גט בשעה שהיא מסרבת לקבל אותו, כן? לא יחול. שעת כתיבת הגט, שעת חתימתו, לפי השיטה הזאת. אבל לכל פנים, אומר רב שמעון שקופ. המחלוקת של רבי מאיר ורבי לזר, רבי לזר אומר דבר פשוט. המסירה זה הגירושין. לכן צריך עדים בשעת המסירה. מה יעזור שיש לך עדים לפני? חידש רבי מאיר, כשלמד את המילים שכתובים בתורה וכתב לספר כיתות, הכוונה וכתב וחתם, הכוונה שמייסה הגירושין בעצם מתרחש בשעה שהוא חותם את הגט. הוא חותם על הרצונו לגרש אותה. כבר נתגרשה, נגמר הסיפור, בזמן שהוא חייב נתגרשה. אלא מה? תולה את זה התורה בתנאי, בתנאי שבסופו של דבר הוא ימסור את הגט. אומר רב שמעון שקופ, בוא נצייר ציור שאדם נותן טבעת לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי אם תלכי לבית פלוני, אם תבואי לטיול. הקידושין לא יחולו עכשיו. הקידושין יחולו רק ברגע שהיא תקיים את התנאי. מתי צריך עדים? בשעה שהיא תקיים את התנאי או בשעת נתינת הטבעת? מה אתם אומרים? פשוט ש... מה? שעת נתינת הטבעת. מה היה יש תנאי שצריך לקיים אותו? אומר רב שמעון שקופ, זה מה שחידש רבי מאיר כשאמר ידי חתימה קרתי. הוא לא חידש הלכה בעדים, הוא חידש הלכה בתהליך של הגט, שמתי נעשה התהליך שהוא עיקר מעשה הגירושין? בשעת חתימתו. אז צריך עדים. מה? לא, הוא מצווה, תמיד זה מתרחש. אני אמרתי בוא ניתן דוגמה כדי לחוש את דברי רב שמעון שקופ. אדם רוצה להקנות את הקרקע שלו בחזקה. הוא אומר, לך חזק וקני. מה בקניין? קניין זודה. הולך חזק וקני. יש מקום לומר, שברגע שאני כבר עשיתי את הפעולה הנדרשת ממני, כדי לייצר את התוצאה, אז כל מה שעשיתי כבר נעשה. רק יש תנאי עכשיו, תנאי נוסף. שהוא מסירת הגט. אבל זה תנאי מעלמה. והתנאי הזה בעלמה אומרת התורה תלוי בבעל, לא יכולים לעשות אותו מאליו. אז לפי ההבנה הזאת, תשמעו טוב, אני אתגלגל לשלב הבא. לפי ההבנה הזאת, זה פשוט שהמחלוקת של רבי מאיר ורבי לזר, כמו שאמרתי, היא סביב השאלה איפה מעשה הגירושין וממילא איפה צריך את העדים. טוב, זה יכול להיות נחמד וטוב בתוספת, שאומר שרבי לזר אומר רק עדי סיים עדי מסירה קרתי ולא עדי חתימה. ולכן רבי לזר אומר, אני אגיד לך מתי הגירושין, הגירושין במסירה ולא בחתימה. אבל לפי הראשונים, הריב בראשם כנגד התוספות הזה, שאומר ריב, הרמב"ן, רשב"א, הרבה מאוד מהראשון, רמב"ם, שאומרים שרבי לזר רק הוסיף אפשרות על רבי מאיר, אף עדי מסירה קרתי, לא רק עדי חתימה אלא אף עדי מסירה קרתי. איך אפשר להבין את זה? אם אני מסביר שהמחלוקת היא מתי הגירושין, במסירה או בחתימה, אז אם רבי לזר אומר במסירה, אז זה רק במסירה, מה יעזור לך שיש עדי חתימה? גם זה לא קשה. ופה, אם למדתם מה טוב, אם לא, אז אני אגיד את זה בקיצור. נגיד לפי דברי מחלוקת ראשונים, רמב"ן ורן, האם כשרבי מאיר אמר, כשרבי לזר אמר, אף עדי מסירה קרתי, לפי דעת הריף, האם הכוונה שלעולם המסירה היא קורתת? אלא מה? יש אפשרות לייצר עדות על המסירה גם בלי שיהיו עדים בזמן המסירה. איך אפשר לייצר עדות על המסירה בלי שיהיו עדים על המסירה? אומר הר"ן, זה מה שחידש הריף, על ידי עדי החתימה. מה עושים עדי החתימה? הם חותמים על הצהרת הבעל, הם נתנו את הגט לבעל, עכשיו הגט יוצא מתחת יד האישה, סימן שהבעל מסר את זה. יש פה עדות דרך הידי חתימה שמוכיחה על המסירה. זאת אומרת רבי לזר לעולם נשאר בזה שצריך מה עדות? מה? על המסירה. רק יש פה גם עדות על המסירה. פה אמרתי שאם אנחנו אומרים שבכלל לא מדובר על השבוי השטרה, אני לא הולך לייצר עדות כדי לתת לנייר תוקף של שטר, אלא אני הולך לחזק את הקיום של הגירושין בזמן המסירה. פה צריך ללמוד את הפני יהושע ואת הקצות, להבין שבעדי קיום לא צריך עדים ממש. מספיק הודעת בעל דין שתייצר לי את האפשרות להוכיח שהיה גירושין. ממילא מה שאומר הר"ן זה פשוט, אנחנו נשארנו בזה שמי שפועל את הגירושין לפי רבי אלעזר זה רק המסירה, ורק על זה צריך עדים. רק מה, יש תחליף לעדים. התחליף לעדים בזמן המסירה זה עדי חתימה. אבל באמת לפי מי שחולק על זה ואומר שרק עדי מסירה ולא עדי חתימה, אין מנוס, אין עצה ואין תבונה, צריך שני עדים שיוכחו בשעת המסירה, ולא יעזור הוכחות נסיבתיות למסירה. זה לא נחשב עדות לקיום הדבר. זה אמרתי בשביל זה קצות ופני יהושע, תראו את זה. אני רוצה לדלג לחלק הבא, שהוא אני חושב ככה, קנץ'. אבל מה לעשות? שבדעת הריף, זה דעת הר"ן, אבל בדעת הריף יש שיטת הרמב"ן, אולי גם הרשב"א, רידב"א ועוד הרבה ראשונים, שהריף התכוון לומר שיש שני מסלולים. או עדי חתימה, או עדי מסירה. ואם נגיד כפי רב שמעון שקוב שהוויכוח היה אם המסירה היא המגרשת, אז ממה אין אפשר? אבל יש פה שאלה מעניינת. הלוכה למעשה. הלוכה למעשה הכוונה בבתי הדין. כן. לפי שיטת הריף, בין לפי הר"ן, בין לפי הרמב"ן, לפי כל השיטות, מה יקרה אם היו עדי חתימה שחתמו לא לשמה? האם זה טוב לפי רבי אלעזר בשיטת הריף? תשימו לב טוב. אם הם חתמו לשמה, אין בעיה. אם הם חתמו לא לשמה, ואני מאפשר שיהיו גירושין גם על ידי עדי חתימה, לפי שיטת הריף, האם צריך שהעדים יחתמו לשמה? ואם הם חתמו לא לשמה, הגט פסול. מחלוקת. מעניין שבאור הגרול לא מביא, אבל לכל פנים זה מחלוקת רמב"ן ורשב"א. בית אבדלת עמוד א', רשב"א פה בית אבדלת עמוד א'. אבל המחלוקת הזאת היא גם שולחן ערוך ובאור הגרא. בסימן קוף למד א' סעיף ו'. בשולחן ערוך משמע כדבר פשוט. שאם החתימה הייתה לא לשמה, הגט פסול לגמרי. אם לא היו עדי מסירה, מי דאורייתא, אם לא היו עדי מסירה? מה? רגע, תכף נגיד לרבי אלעזר, ודאי שרבי אלעזר מדבר. אני אומר, אינו גט, רבי אלעזר מדבר שיש עדי מסירה. רבי אבא מדבר שיש עדי מסירה. תכף נתגלגל. ברור. רגע, תכף אני רוצה הרי להתגלגל בדיוק לשאלה הזאת של התוספות והרשש. כל פנים, השולחן ערוך מדייק את זה מלשון הרמב״ם. ולשון הרמב״ם כתוב מפורש שרק אם היו עדי מסירה והחתימה הייתה לא לשמה, אז זה גט פסול רק מדרבנן. אבל אם לא היו בכלל עדי מסירה והחתימה הייתה לא לשמה, הגט לא גט, הגט בטל. ככה פוסק השולחן ערוך, סימן קוף למד א' סעיף ו'. מאיר עליו הביאור הגרו, כמו שאמרתי מחלוקת ראשונים, ככה לומד הרמב"ן, חולק על זה הרשב"א, אבל אומר ביאור הגרו, אני לא מבין. לפי רבי אלעזר העיקר זה המסירה. המילה וכתב שכתוב בתורה לפי שיטת רבי אלעזר היא רק על הכתיבה ולא על החתימה. אלא מה? שעל ידי החתימה יש לנו הוכחה שהייתה מסירה. למה אני צריך שהחתימה הזאת תהיה חתימה של גט? זו חתימה כמו כל שאר שטרות. כמו שבכל שטר לא צריך שתהיה חתימה לשמה, כך גם בגט הזה אני רק צריך להוכיח שבסופו של דבר הגט נמסר, כמו שאמרנו לפי דעת הר"ן. אז מה אכפת לי שזה לא לשמה? לפי ההבנה הזאת, תשמעו טוב, לפי ההבנה של הר"ן, באמת הקושיה היא קושיה גדולה מאוד. אבל לפי ההבנה של הרמב"ן, שנתתי שני מסלולים, רק אין מובן לזה, מה ההיגיון בזה? ההיגיון של שני המסלולים טוב להשבוי השטרה, וגם להשבוי השטרה לא צריך לשמוע. אבל אם נאמר, כהבנה, כמו שאמרתי בשולחן ערוך, וכך אומר הרמב"ן במפורש, שכשאני מסתפק בחתימה בלבד, לפי שיטת רבי אלעזר, אז הגט פסול לחלוטין, אינו גט, אז קודם כל אנחנו מבינים את הגמרא שלנו, ולא רק שאנחנו מבינים את הגמרא שלנו, גמרא של רבי אבא, אלא ייתכן שזאת הראיה לדין הזה. מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא שלפי שיטת רבי אלעזר, שיש עדי מסירה, והעדים החתומים חתומים לא לשמה, הגט פסול מדרבנן. למה הוא פסול מדרבנן? בגלל רבי אבא, שמודה רבי אלעזר במזויף מתוכו. הסברנו מה הכוונה מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו, שאם אתה תסמוך על זה איפה שיש עדי מסירה, תבוא לסמוך על זה איפה שאין עדי מסירה. שאל התוספות, נו אז מה, אז תסמוך על זה שאין עדי מסירה. הרי בסופו של דבר, לא צריך לפי רבי אלעזר, כן? לפי מה שעכשיו אנחנו אומרים, זה פשוט. אם אין עדי מסירה, אז יש רק עדי חתימה. אומר הרמב"ן, דיוק ברמב"ם, דיוק בשולחן ערוך, חייב להיות שהחתימה תהיה לשמה. ואם החתימה לא לשמה, הגט לא גט, לפי שיטת רבי אלעזר. אז אני אומר, לפי הר"ן, שמה שאני צריך בסופו של דבר, זה הוכחה על המסירה. החתימה לא מעניינת אותי, החתימה היא רק איך תמצא שתהיה להוכחה על המסירה. אז אני מבין, הוכחה יכולה להיות גם על ידי חתימה לא לשמה, כמו שמעיר הגר"א. אבל אם אני לא לומד ככה, אלא אני לומד שהעדי חתימה הם מגרשים מצד עצמם, אז צריך להיות שזה יהיה לשמה. רק אז אין לנו שום פשט באפשרות הזאת. להשבוי השטרה דחינו, כי העדים מטרתם הם לא השבוי השטרה. לומר שהכוונה היא שבשעת החתימה נוצרים הגירושין, זה ברבי מאיר יכול להיות, אבל בשיטת רבי אלעזר זה בוודאי לא יכול להיות. ואם לא בשעת החתימה נוצרים הגירושין, אלא בשעת המסירה, מה פתאום אני צריך שהחתימה תהיה לשמה? ככה שולחן ערוך פוסק. כן. אז זה מה שיוצר את הגירושין, בחיי גם. בואו תשמע, אני אומר, זה דוח הגדול, אני רק אסכם. יש לנו פה מחלוקת ראשונים יסודית. האם כשרבי אלעזר אמר עדי מסירה קרתי, הוא אמר אף עדי מסירה, אפשרות של עדי חתימה ואפשרות של עדי מסירה. כך אומר הריף. יש לנו בשיטה הזאת שתי שיטות. הר"ן אומר, העיקר בשיטת הריף, רבי אלעזר, זה רק המסירה ולא החתימה. החתימה רק מהווה לי הוכחות נסיבתיות לכך שהייתה מסירה, אבל העיקר זה המסירה. אבל יש שיטה לא ככה, שיטת הרמב"ן. לפי שיטת הרמב"ן, החתימה מצד עצמה, ידי חתימה מצד עצמם, הם פועלים את הקריטות ולא הגירושים. נפקמינה בין שתי השיטות האלה, האם צריך, כאשר יש חתימה בלבד, האם צריך שהחתימה תהיה לשמה או לא? לפי הר"ן, אני מבין מה שאומר הגר"א, מה שמשמע ברשב"א, לא צריך חתימה לשמה. פה העדות רק מוכיחה שהייתה מסירה, זה כמו שאר שטרות. אבל לפי ההבנה שזה מסלול חדש, על ידי ידי חתימה, אז כמו שברבי מאיר צריך חתימה לשמה, כך גם בשיטת אבל מה ההיגיון בזה? אני עכשיו אומר את השיטה השלישית בקיצור נמרץ, תחשבו על זה, חומר למחשבה. אפשרות אחת מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר, השבוי השטרה, מה נותן לנייר תוקף של שטר? אפשרות שנייה, מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר, מה עיקר הגירושין? עיקר הגירושין זה החתימה או עיקר הגירושין זה המסירה? כמו שאמרנו ברב שמעון שקופ, טעינו גם בזה. אפשרות שלישית, הביטוי קרתי, עדי חתימה קרתי, עדי מסירה קרתי, ולא אמרו, הם, עדי חתימה מקיימים את הדבר, עדי מסירה מקיימים את הדבר, או עדי חתימה משווים את השטרה, השבוי השטרה, עדי מסירה השבוי השטרה, אלא דיברו על הביטוי קרתי. אפשר לבוא ולומר, שמצאנו עוד תפקיד לעדים. דיברנו עדים לקיום הדבר, לייצר את השינוי. דיברנו עדים על השבוי השטרה. יש עוד תפקיד לעדים. הוא נמצא בכמה וכמה מקומות, אבל הדוגמה לזה, זה שיטת הרייבט שהזכרתי והשך, זה שקניין סודר צריך לעשות בפני שניים. לא פוסקים ככה, אבל הרבה ראשונים כן פוסקים ככה. השך אומר שאפשר לומר קימלי, שצריך עדים בשעת קניין סודר, תפקיד העדים שם זה ליצור גמירות דעת למי שעושה את הפעולה שהוא גומר בדעתו לעשות את הפעולה. אדם נותן כסף כדי לקנות, הגמירות דעת זה בנתינת הכסף. אדם עושה חזקה, אדם לוקח סודר ומרים אותו ואומרים לו, תדע לך, אתה מתחייב עכשיו וכל מה שהשתעבדת בכתובה. איך מוכח מהפעולה הזאת של הרמת הסודר שהוא משתעבד? עומדים פה שני עדים ואומרים לו, אנחנו אומרים, אגב הביטוי לשון השח, קנו מידו, כולם אומרים קנו מידו, אומרים קנו מידו, זה לא קנו מידו, זה קנו מידו. מי אלה קנו מידו? זה העדים. העדים קונים מידו על כל ההתחייבויות. זאת אומרת, העדים יוצרים גמירות דעת על המעשה שיפעל את פעולתו. מה עיקר הגמירות דעת שנדרשת מהבעל בגירושים? כתוב בתורה, מה עיקר הגמירות דעת? עיקר הגמירות דעת זה כריתות. וכתב לספר כריתות ונתן בידה. הוא צריך לדעת שמה שהוא עושה עכשיו הוא קורט בינו לבינה. עד כדי כך יש המון הלכות שאם לא נוצרה כריתות טוטלית, אז הגט לא גט. אם הוא אמר לה, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, על מנת שלא תשתי יין לעולם, היא עדיין אגודה גבי, אין פה כריתות. הוא צריך בפעולת הגירושין לדעת שמה שקורה עכשיו בזמן הגירושין זה כריתות טוטלית בינו לבינה. הוא לא יכול לתת לה את הגט ולהחזיק חוט. יש כאלה מנסים, בתנאי אחד, אני מגרש אותך, מה? שלא תתחתני עם הפלוני הזה, החבר ההוא, וזה. הוא רוצה אין, גט, הספר הזה הוא ספר כריתות. באיזה שלב אני צריך את הגמירות דעת על הכריתות שלו? האם אני צריך את הגמירות דעת על הכריתות שלו בזמן החתימה, בזמן הכתיבה? וממילא כל מה שנעשה אחר כך מתבסס על מה שהיה בזמן החתימה. או שאני צריך את הגמירות דעת על הכריתות שלו בזמן המסירה. אני מדבר על הגמירות דעת ולא על מעשה הגירושין. יש מקום לומר, אפילו יכולים להיות בזה נפקמנות, יש מקום לומר שאם אדם גמר בדעתו לגרש בשעת חתימה, אז הגמירות דעת שאני צריך מהבעל כבר נעשתה. לא שהגירושין נעשו, הגירושין לא נעשו, כמו שרב שמעון שקופ אומר. זה לא מעשה ותנאי, כמו שרב שמעון שקופ אומר. אבל הגמירות, אני אתן לכם דוגמה, זו דוגמה פשוטה. לך חזק וקני בקרקעות. אדם אומר, תשמע, יש לי בית בתל אביב, אני רוצה למכור לך אותו, לך תעשה שם פעולת חזקה ותקנה. אחת הדוגמאות, מסר לו את המפתח של הדלת, בסחירות. נתתי לך את המפתח? מה? לא קנית. אתה יכול עכשיו ללכת ולעשות פעולת חזקה ולקנות. מתי תקנה? אז. אז מה עושה על לחזק וקני? רק דבר אחד. שמה? גמרתי בדעתי להקנות לך. נתתי לך את המפתח, גמרתי בדעתי להקנות לך. אני אוכל לבטל את הגמירות דעת הזאת. אפשר לבטל את הגט אחרי החתימה. אבל כל זמן שלא ביטלתי, אני מתבסס על הגמירות דעת שהייתה בהתחלה. אומר רבי לעזר, עדי מסירה קרתי, אני צריך את הגמירות דעת בשעת המסירה, ולא בשעת הכתיבה. אומר הרמב"ן, בהבנה של הריף, רבי לעזר התכוון לומר שיש שתי אפשרויות, שני מסלולים. או שהכריתות, הכריתות תהיה בזמן המסירה, או שהכריתות תהיה בזמן החתימה. אבל זה ברור שלפי ההבנה הזאת, צריך להיות שהחתימה תהיה לשמה. כי כדי שהוא יגמור בדעתו על הגירושין, צריך להיות, כי כמו שבכתיבה, צריך, גם בחתימה צריך את הגמירות דעת שלו על הגירושין. ולכן שני המסלולים האלה, עדי מסירה ועדי חתימה לפי ההבנה הזאת, ייתכן לפי ההבנה האחרונה, זה בעיקר הגמירות דעת על הכריתות. מי יוצר את הכריתות של הבעל, לא את הגירושין. האם עדי חתימה או עדי מסירה. דומה לרב שמעון שקופ עם קצת שינוי. זה שלושת האפשרויות שאמרנו ברבי מאיר ורבי אלעזר. השבו יש תרה, לא השבו יש תרה. מה יעשה הגירושין? האם זה המסירה או החתימה? ואפשרות שלישית שצריך לעיין בה. הגמירות דעת של מה יעשה הגירושין הוא בכריתותו. מה? נכון? משם המחלוקת. עכשיו עזרת לי. עכשיו עזרת לי. אומר הרמב״ם, עיקר העדים שצריכים זה בזמן הגירושין. שאלו, מה העיקר? שאל רב שמואל, מה זה קשור לעיקר? יש שתי אפשרויות. או השבוע יש תרה בחתימה, או השבוע, מה זה עיקר? זה ברור שעיקר מה שאני צריך את הגמירות דעת בקריטות, מתי זה? מתי זה? זה בזמן המסירה. כאן מתנתקת ממך, פה אני צריך. רק נתחדש לפי הבנת רבי אלעזר, לפי הבנת הריף, שאפשר להסתפק בזה גם אם זה נעשה בזמן החתימה. אפשר להסתפק בזה כי אני מניח שזה לא ישתנה עד המסירה. אבל אם תשאל מה העיקר, העיקר זה זמן המסירה. זה עבור של העיקר. שמה? או, שר שטרות. זה ברור, זה ברור שהכל תלוי עכשיו בשאלה של מה שאומר הקצות. כן? האם צריך עדי קיום גם בשאר שטרות בממונות? אלא שהעדי קיום בשאר שטרות יש לו תחליף של הודעת בעל דין שהוא נחשב כמו עדים, אז בעצם אני לא צריך יותר שום דבר. אם יש לי הודעת בעל דין בשעת הכתיבה או בשעת החתימה, אני לא צריך יותר שום דבר. וודאי שאדם לא יכול לקחת שטר שנחתם לטובת מחירה אחרת, עסקה אחרת, זה נמחל שעבודו, ולהשתמש בו עכשיו. אגב, הדוגמה הפשוטה לפי ההבנה הזאת, שלפי רבי מאיר, עדיו בחתומה וזכין לו, אפילו שלא הייתה עדיין הלוואה. אז מה היה בזמן החתימה, בשטר הלוואה שמשעבד? מה היה בזמן הלוואה? רק דבר אחד. שאני משעבד את עצמי לחוב שיהיה בעתיד. מתי החוב יהיה? בעתיד, לא עכשיו. רואים שהחתימה יכולה לתפקד בתור יוצרת את הגבירות דעת של האדם. רק אני מניח שלא צריך, אני מניח שלא השתנה כלום עד זמן המסירה. זה הכל. לא, 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 כי זה הלכה בגט, שאני צריך שהוא, אני צריך שהוא לקח עדים שיודעים מה הוא עושה עכשיו, והם הולכים לחתום על גירושין, וכל זה הוא עושה בפניהם, אז הוא גומר בדעתו לקריטות. כן. אפשר, 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 אפשר להמשיך. מה? שמה? לא, 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 אבל מי אמר לנו? גם חלות הכתיבה, בשביל זה הרב אנסבך הביא לפני זה את הנחל יצחה שהזכרנו בפעם הקודמת, ואני אכניס אותו עכשיו, אם כבר, אז אני אכניס אותו. הוא אומר, ומה שאמרנו בשיעור הקודם, שלפי רבי אלעזר, הגט מתחיל בכתיבה שלו ומסתיים במסירה שלו. עכשיו, ממתי מתחילה הגמירות דעת שלו לגרש? חייב לומר, לפי הבנה הזאת, משעת הכתיבה. זה לא, אם הוא כתב לא לשמע, אז לא, הוא לא גמר בדעתו לגרש, רק בזמן המסירה, זה כלום. אומרת התורה, מהכתיבה ועד המסירה. מהכתיבה ועד המסירה. נתחדש פה עכשיו, שאני לא צריך לחכות עד המסירה, כדי לבטא בוודאות את הגמירות דעת שלו, אלא אני יכול להסתפק בחתימה. הדוגמה הפשוטה לזה, זה גט שנחתם לשמע, ונשלח למקום אחר להימסר. אני יודע מה קרה בינתיים בדעתו של הבעל? איך אני יודע מה קרה בדעתו של הבעל? איך אני מניח את מה שאומר התוספות, שמסתום איזה באיך שור נעשה? זה כולם שואלים. אבל לפי ההבנה שאני אומר עכשיו, אני לא מחפש את ה... אני מחפש רק דבר אחד. האם הוא גמר בדעתו למסור את הגט מרגע שזה נחתם? הוא גמר... ואני יכול להניח שזה לא השתנה. אם זה השתנה, אז הנה חינמי, הוא ביטל את הגט, הוא לא יכול לגרש בו. לא, אז אני אומר שכמו שבכתיבה אני דורש את הלשמה כחלק ממעשה הכריתות, מעשה הגירושין, כך גם החתימה, אותו דבר. הרי זאת השאלה שכולם. לא, כי מדובר שהם חתמו לא לשמה. לא, זה הפוך, זה המקור שלהם. זה שהגמרא אומרת, שאם יש עדי מסירה, אני חושש שיסמכו על העדים החתומים שלא לשמה, ואם אני אסמוך על העדים החתומים שלא לשמה, שחתמו לא לשמה, אני אעשה שלא קדים, והגט לא יגט, כי אין שם עדי מסירה. פשטי עשר. לא, לא, לא הבנתי. לא הבנתי. רבי מאיר, רבי מאיר. רבי מאיר לא צריך, אבל כתב זה רק בחתם. נכון, ודאי שגם כתיבה וגם חתימה. ודאי שגם כתיבה וחתימה. ודאי שלפי רבי אלעזר, חוץ מהכתיבה הוא דורש גם חתימה לשמה, בתנאי שאין עדי מסירה. כי אין עדי מסירה. אם אין עדי מסירה ויש כתיבה לשמה וחתימה לא לשמה, אומר הרמב״ם הגט בטל. וזו השאלה שלנו, למה? לפי רבי אלעזר. לפי הר"ן זה ממש לא מובן. כי עדי חתימה הם רק נועדו להוכיח שהייתה מסירה. אבל אנחנו הולכים לומר שלפי ההבנה הזאת, מה שאם לא היו עדי מסירה, אני לא יודע שהוא גמר בדעתו את הקריטות. רבי אלעזר אומר שאני יכול לדעת מתי הוא גמר בדעתו את הקריטות. מתי? במסירה. בתנאי שיהיו שם עדים. לא היו שם עדים, מאיפה אני יודע שהוא גמר בדעתו את הקריטות? בא עריף בהבנה הזאת, שרבי לזה רק הוסיף את העיקר שזה המסירה, ואומר שאפשר להסתפק בזה שזה נעשה בזמן החתימה, ואני מניח שזה המשיך עד המסירה, אף על פי שמייסי הגירושין הוא בוודאי במסירה ולא בחתימה. טוב, תחשבו על האפשרות הזאת. קחו את הדוגמה של לחזק וקני. זה הדוגמה הפשוטה שבה אפשר לראות את הרעיון הזה. אמנם בלחזק וקני אין דין של לשמה, אבל יש רק דין של גמירות דעת, אבל בגט התורה דרשה שהגמירות דעת תהיה מלווה בלשמה, ובלי הלשמה אין גמירות דעת. ואם הוא לא כתב את הגט לשמה, חסר בה מייסה של תחילת הגירושין לפי הנחל יצרק שהזכרנו. רק המשמעלה שאני יכול להסתפק ברגע שזה חומר לחשבה, שתזכו רק למצוות ולעסוק בתורה, בעזרת השם, תזכו במצוות.